נפתח בכמה מילים על המצב הספרותי שבו אנחנו נמצאים בסיפור מרד אבשלום. סיפור מרד אבשלום נפתח בספר שמואל ב' פרק ט"ו. כדאי לפתוח תנכים ולראות על מה אני מדבר. בשמואל ב' פרק ט"ו מתחיל סיפור מרד אבשלום. האמת היא שגם הפרקים הקודמים לפרק ט"ו, פרק י"ג שמספר על אונס תמר בידי אמנון, המשך הפרק שמספר על רצח אמנון בידי אבשלום, ופרק י"ד שמספר על גלות אבשלום בגשור ועל חזרתו לירושלים, כל הפרקים האלה מהווים מבוא למרד אבשלום, אבל אלה סיפורים שעומדים בפני עצמם על רגליהם שלהם. בפרק ט"ו מתחיל סיפור מרד אבשלום בפועל, ממש. והסיפור על מרד אבשלום הולך ונמשך עד סוף פרק כ'. זהו סיפור ארוך מאוד, שיש בו כ-190 פסוקים. סיפורים באורך כזה מעטים מאוד ישנם בתנ"ך, ועולה על הדעת סיפור גדול דומה, והוא סיפור יוסף ואחיו, שהוא הגדול מכל הסיפורים במקרא. אין טרמינולוגיה ברורה בעניין הזה, אבל הטרמינולוגיה שאני משתמש בה היא שסיפורים כאלה, אני מכנה אותם סיפור על, כי זה באמת לא סיפור אחד. זאת מחרוזת של שרשרת של סיפורים קצרים שמאוחדים בממד אחד מרכזי. איזה ממד? איזה ממד מחבר את כל מה שמסופר על יוסף ואחיו, או את כל מה שסופר על מרד אבשלום? העלילה. ממד מרכזי. מה משמעות הדבר? משמעות הדבר שאי אפשר להיכנס לסיפור הזה באמצע. אם אתה לא יודע את הסיפור מתחילתו, אתה לא תבין איפה אתה נמצא. אין הדבר כך בדרך כלל בתנ"ך. בדרך כלל, אם ניקח את הסיפורים שלפני מרד אבשלום, אתה קורא על סיפור אונס תמר, אתה יכול להבין אותו בלי לדעת מה קרה לפני ומה קרה אחרי. אבל סיפור מרד אבשלום, יש עלילה רצופה ומתפתחת שאי אפשר להיכנס אליה מהאמצע. אתה חייב להתחיל מההתחלה. אותו דבר בסיפור יוסף ואחיו. ממד העלילה הוא שמעניק לשרשרת הסיפורים הבודדים אחדות, ולכן אנחנו יכולים להגיד, זה סיפור, במובן מסוים, זה סיפור אחד. אבל אורך הנשימה של הסיפור המקראי הוא לא כזה גדול כמו 190 פסוקים, והסיפור הזה מחולק ליחידות משנה. כמה יחידות משנה יש בסיפור מרד אבשלום? 8 כאלה. 8 יחידות משנה. כלומר, 8 סיפורים קצרים יותר, יש קצרים ממש, יש ארוכים, כמקובל בתנ"ך. 8 היחידות הסיפוריות הללו מצטרפות לסיפור על. סיפור מרד אבשלום. השוויתי את סיפור מרד אבשלום לסיפור יוסף ואחיו, שהוא גדול בהרבה. הם דומים, שני הסיפורים האלה דומים בכמה דברים מעניינים. גם סיפור יוסף ואחיו מתחיל במוקד משותף של כל הגיבורים. אני מתכוון לפרק ל"ז בספר בראשית, תחילת פרשת וישב. יעקב, יוסף, האחים, כולם נמצאים עדיין יחדיו. ואז, אחרי הפתיחה של מוקד משותף לכל הגיבורים, הסיפור מתפצל לשני מוקדים. סיפור יוסף, מה עם שני המוקדים? יוסף במצרים, האחים ויעקב. והסיפור הוא סימולטני, פעם הוא מספר על יוסף במצרים ופעם הוא מספר על האחים ועל יעקב. והסיפור הזה שמתמקד בשני מוקדים מתאחד בסופו של דבר בנקודת ההתרה של סבך העלילה. מהי נקודת ההתרה בסיפור יוסף? ירידת המשפחה למצרים וההתאחדות שלה מחדש תחת חסותו של יוסף. אבל זה לא סוף הסיפור. הסיפור הולך ונמשך, אפילו המפגש המרגש בין יעקב ליוסף איננו חותם את הסיפור, אלא יש עדיין המשך גם אחרי שהמשפחה התאחדה. דבר דומה קורה, דומה מבחינה חיצונית, קורה גם במרד אבשלום. הסיפור מתחיל בפרק ט"ו, אולי פתחתם תנ"ך ואתם יכולים להציץ, כשדוד ואבשלום נמצאים עדיין יחדיו בירושלים, אבשלום כבר מבשל את המרד, אבל דוד לא יודע, עיניו תחו מלראות את ההכנות שאבשלום עושה למרד, הוא לא רואה, לא שומע, לא יודע, והמרד הולך ומתבשל. עם פרוץ המרד, דוד בורח עם אנשיו מירושלים, ואבשלום בדרך מחברון לכבוש את ירושלים. משעה זו, הסיפור על מרד אבשלום הופך להיות סיפור בשני מוקדים, שהסיפור קופץ פעם מהמוקד של דוד ואנשיו, פעם אבשלום ואנשיו. עוד פעם דוד ואנשיו, עוד פעם אבשלום ואנשיו. וככה הסיפור הופך להיות קופצני, כמו סיפור יוסף ואחיו, ומה נקודת ההתרה של הסבך של העלילה? המפגש. זה לא מפגש של דמעות, כן דמעות. לא מפגש של אב שמתגעגע, כן אב שמתגעגע לבנו. אני לא יודע מה להגיד. זה מפגש של מלחמה. זה לא יעקב ויוסף, זה דוד ואבשלום. ושני המוקדים של הסיפור מתאחדים בסיפור המלחמה, וזה בעצם הפתרון של סבך העלילה, הניצחון של אנשי דוד את אנשי אבשלום. וגם פה הסיפור עוד לא נגמר. כי גם אחרי שהעלילה, שהמרד נפטר, עדיין צריך לספר על מה? לדפדף בתנ"ך. אני מדבר ואני מצפה שאתם תעקבו אחריי. עדיין מה? בסדר, ניצחו את אבשלום. אנשיו של דוד ניצחו את אנשי אבשלום. מה עכשיו עוד חסר כדי שהסיפור יושלם? חזרת דוד לירושלים ולמלכותו. קבלת העם את מלכותו של דוד. ועוד, תוך כדי כך צריך לדכא מרד נוסף שצמח על רקע הדברים הקודמים, מרד שבע בן בכרי, שזה גם חלק מסיפור מרד אבשלום. כלומר, הסיפור על מרד אבשלום דומה מאוד בקווים הכלליים לסיפור יוסף ואחיו. לא בתוכן הפנימי, אבל בקווים הכלליים ממש דמיון רב. שניהם, כפי שאמרתי קודם, ציינתי, שניהם מהווים סיפור על. סיפור על, קובץ של סיפורים שמתחברים זה לזה בממד העלילה, עד כדי כך שאי אפשר להיכנס לקובץ הסיפורים הזה מהאמצע. אתה חייב להתחיל מההתחלה ולהתקדם באופן שיטתי. אנחנו נעסוק היום בשתי יחידות סיפוריות מתוך השמונה הכלולות בסיפור מרד אבשלום. אם אתם רוצים דווקא, זה מספר 5 ומספר 6, אבל זה לא חשוב. שתי היחידות הסיפוריות הללו כתובות לפניכם על דף, דף המקורות. אנא התעלמו מכל הסימונים והקשקושים שמאתרים את הדף הזה, והתרכזו נא בטקסט עצמו. אנחנו נקרא את היחידה הסיפורית הראשונה, נפרש אותה ונדון עליה. נקרא את היחידה הסיפורית השנייה, נפרש אותה ונדון גם עליה, ואני מניח שאז יסתיים השיעור. אז כפי שאמרנו, היחידה מספר 5, כלומר, מתארת את המפגש בין שני המחנות. מחנה דוד ומחנה אבשלום נפגשים. אחרי שבמהלך הסיפור הגדול, פעם תיארו את מה שקורה במחנה דוד, ופעם תיארו את מה שקורה במחנה אבשלום לסירוגין, הנה שני המחנות נפגשים, ובעצם במפגש הזה תמונה ההתרה של סבך העלילה. דוד נמצא בעיר מחניים שבעבר הירדן המזרחי. אבשלום מגייס צבא מאוד מאוד גדול כדי לעלות על צבאו של דוד הקטן בהרבה, ולחסל אותו, את צבאו של דוד ואת דוד עצמו. אנחנו קוראים, ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם, השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה, אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. למה דוד אומר את זה? כדי שיגידו לו, אל תצא. וזה באמת, הם מבינים את זה. או לא מבינים, אבל הוא אומר, יצא אצא גם אני עמכם, ויאמר העם, לא תצא. כי אם נוס ננוס, לא ישימו אלינו לב. ואם ימותו חציינו, לא ישימו אלינו לב. כי אתה, כתוב אתה בעין, אבל בלב צריך לקרוא אתה באלף, כי אתה חמונו 10,000. ואתה טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. ויאמר עליהם המלך, אשר ייטב בעיניכם אעשה. צריך לתת תשומת לב קצרה לדו-שיח הארוך הזה. דוד אומר שהוא רוצה לצאת, כדי שהעם יגיד לו אל תצא, ובאמת העם אומר לו אל תצא, והנימוקים מעניינים מאוד. אבל קודם כל נשאל מה הנימוק של דוד שהוא לא רוצה לצאת בעצם. זה נשמע הזוי. דוד אומר יצא אצא, ואני אומר שהוא לא רוצה לצאת, אבל הוא לא רוצה, תאמינו לי. למה הוא לא רוצה? כי הוא לא רוצה להילחם באבשלום. אפשר להבין את זה. הוא לא רוצה לעמוד בראש הצבא שילחם בבנו, ואולי כנראה אם הצבא הזה ינצח יהרוג את אבשלום. הוא מעדיף להישאר בעורף. אבל לא זה הנימוק של העם. העם, כלומר אנשיו של דוד, לא מעלים את הדבר הזה על דעתם. והם מתנגדים ליציאתו של דוד מנימוק צבאי ברור. ומה הם אומרים? אנחנו יוצאים למענך. כל המלחמה הזאת טעמה הוא בקיומך כמלך ישראל. כל מטרת המלחמה היא להשאיר אותך בחיים ולהחזיר אותך אל כיסא המלוכה. לא ייתכן שאנחנו נסכן אותך בזאת. כי אם אנחנו ננוס במלחמה, לא ישימו אלינו לב. כלומר, יכול להיות שמנוסה עדיין לא תהיה בגדר תבוסה טוטלית, יש סיכוי לשקם את המלחמה. אפילו אם ימותו חציינו, לא ישימו אלינו לב. עדיין יש אפשרות להמשיך. אבל אם אתה תיפגע במלחמה, אין למלחמה הזאת שום טעם. אז אפילו אם כולנו נשאר בחיים, המלחמה תסתיים בתבוסה גמורה. זה הטענה. והיא טענה נכונה מאוד מבחינה צבאית בהקשר. כאן לא נלחמים שתי מדינות. כאן נלחמים בשאלה מי יהיה מלך ישראל, דוד או אבשלום. ואם דוד ייפגע במלחמה, אז המלחמה הסתיימה בתבוסה, אפילו אם אנשיו לא נפגעו. ולכן הם אומרים לו, אתה כמונו 10,000. ואתה, טוב, אז מה, דוד יושב מובטל? לא, טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. אתה תישאר בעיר, איזה עיר? מחניים, לעזור. יש צורך ממחניים, תבוא אספקה, לוגיסטיקה, תישאר בעיר, לעזור לנו מהעיר, זה יותר טוב מאשר שתצא איתנו למלחמה. והמלך אומר להם, אשר ייטב בעיניכם אעשה. זה קצת ארוך מדי, כל הדו-שיח הזה, אתם מרגישים? אפשר היה לקצר. תפתחו רגע בפרק כ"א, בהמשך, בשמואל ב', פרק כ"א, מסופר שם דבר די דומה על שלב כנראה הרבה יותר מוקדם בחייו של דוד. ושם, הדבר הזה נאמר בקיצור נמרץ, לא בלי דו שיח ארוך כל כך. פרק כ"א פסוק י"ז. דוד הסתכן באיזה יציאה לקרב גרילה עם אנשיו, בשלב הרבה יותר מוקדם, ואז אנשיו אמרו לו בפסוק י"ז, מה? אז נשבעו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. קצר ולעניין. פה דוד אומר, אני כן אצא, ואז הם אומרים לו, אתה לא תצא, ונושאים נאום ארוך, למה לא? ודוד אומר, טוב, אם אתם זה מה שטוב בעיניכם, אז אני לא אצא. מדי ארוך לטעמי. ברור שכאן יש כוונה בעריכות הזאת של הדיאלוג בין דוד לאנשיו. טוב, בואו נמשיך ונקרא את הסיפור ברשותכם. לאן הגענו? לאמצע פסוק ד'. ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. זאת הייתה ברכת הפרידה של דוד לאנשיו. פקודה לשרי הצבא שנאמרת באוזני כל הלוחמים, לאט לי לנער לאבשלום. התנהגו במתינות עם הנער אבשלום. אל תהרגו לי אותו. זאת כוונתו של דוד. תשאירו את אבשלום בחיים. בזה מסתיימת הפסקה הראשונה של הסיפור, ובפסוק ו' נפתחת פסקה מספר 2. ויצא עם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. מה עושה פה יער אפרים? לא כל כך ברור. אפרים, כידוע, נמצא בעבר הירדן המערבי, ואנחנו במחניים נמצאת בעבר הירדן המזרחי. יש כל מיני סברות, נדלג. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגיפה הגדולה ביום ההוא, 20 א', ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער, היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא. לכן המלחמה נוטה בצורה ברורה לטובת עבדי דוד, בזכות מה? בזכות בחירת שדה המערכה. דוד בחר בשדה מערכה שבו לריבוי החיילים של אבשלום היה תפקיד חיובי מבחינתו של דוד, היער מתאים ללוחמת גרילה, ללוחמה של מעט אנשים. צבא כבד שנכנס לתוך היער ניגף, מעצם היותו צבא כבד, היער אוכל בו. שימו לב שהמלחמה כמעט לא מתוארת. מה היו מהלכי המלחמה, מה הייתה הטקטיקה, כמעט שום דבר. וגם עניין היער לא נועד אלא להקדים את אכילת היער, את הקורבן הבא. אנחנו עוברים עכשיו למחצית השנייה של הסיפור. איך אני יודע שזאת המחצית השנייה של הסיפור? מה קובע בסיפור המקראי את החלוקה שלו לשתי מחציות? תפנית דרמטית. כשקורה משהו דרמטי שמשנה את הפאזה של הסיפור, אתה יודע כאן מתחילה המחצית השנייה. ואכן, בראש המחצית השנייה, פסקה מספר 3, הפתעה רבתי. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד. ויקרא באלף, אבל כאילו היה כתוב בהי, ויזדמן. אבשלום מזדמן לפני עבדי דוד. ואיך? מדהים. ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. כך נקרא אבשלום לפני עבדי דוד, כשהוא תלוי על עץ אלה ענקי בשערותיו ולא יכול להשתחרר. חישבונה על הסיטואציה, כמעט הייתי אומר המצחיקה. חז"ל אמרו פה שאבשלום שהתגאה בשערו, נענש בשערו. אותם שערות שאבשלום גידל לתפארת, כדי להיות יפה ואהוב על העם, השערות האלה הם שהיו באוכריו והוא נתלה בשערותיו על סובך האלה, סבך האלה, ונשאר תלוי. וכך הוא הופיע לפני עבדי דוד. וירא איש אחד, מאנשי דוד כמובן, ויגד ליואב, ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא הקיתו שם ארצה, ועליי לתת לך 10 כסף וחגורה אחת? ויאמר האיש אל יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך. כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שימרו מי בנער באבשלום. או עשיתי שקר בנפשי, או עשיתי בנפשי שקר, כלומר, אולי אתה מציע לי שאני אעשה שקר בנפשי והרוג את אבשלום, וכל דבר לא ייכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. כלומר, המלך ישפוט אותי על הפרת הפקודה, ואתה תקריב אותי. לא תעשה למעני כלום, תקריב את השין ג' כמו שאומרים. ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך. לא נכון שאני אמשיך להתחנן. ויקח 3 שבטים בחפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסובו 10 נערים נושאי כלי יואב, ויקו את אבשלום, וימיתוהו. כאן מסתיימת פסקה מספר 3. פסקה 4, סיום המלחמה. ויתקע יואב בשופר, וישוב העם מרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. ויקחו את אבשלום וישליחו אותו ביער אל הפחת הגדול, פחת, מילה אחרת, בור גדול שהיה שם, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. כאן בעצם מסתיים הסיפור. שתי המחציות שוות באורכם פחות או יותר, וכאן הסיפור אחרי שהוא מסתיים. איך קוראים, בכל ישראל נסו איש לא עליו, איזה סוג של סיום זה? נו, פיזור דמויות. זה סוג הסיום של הסיפור, זה סיום אופייני לסיפור המקראי, פיזור הדמויות. כאן באה החתימה שמוסיפה איזה הערה שהיא לא חלק מהסיפור ממש, והיא אפילו לא בזמן של הסיפור. זאת הבטה לאחור אל דברים שקרו לפני הסיפור הזה, הרבה לפני הסיפור הזה. ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו ויקר אלה יד אבשלום עד היום הזה. איך אני יודע שזה לפני הסיפור? ואבשלום לקח, איזה זמן זה? עבר שבמקרא השימוש בו הוא פסט פרפקט. כלומר, עוד לפני הסיפור שלנו, אבשלום לקח והציב לו בחייו מצבה. מצבה, מה פירוש מצבה? הרי הוא חי, אז מה זה מצבה? ששם הוא תכנן להיקבר. ולמה מצבה כל כך מפוארת? כי הוא אמר, אין לי בן להזכיר את שמי, אז המצבה תזכיר את שמי. מה רוצה החתימה הזאת בעצם לומר בסוף הסיפור? שאבשלום לא זכה. הוא נשאר קבור בבור הגדול בעבר הירדן המזרחי, קברו אותו בביזיון גדול, הציבו עליו גל אבנים, על מי עוד הציבו גל אבנים בתנך? אחן ועל עוד. אז הוא נקבר בקבורה בזויה בעבר הירדן המזרחי, והמצבת שהוא הכין לעצמו בירושלים, בעמק המלך, נשארה מצבה ריקה. שתחתיה אבשלום לא נקבר, וגם בנים לא היו לו. זה סופו של הרשע. זה הסיפור. לא סיפור קשה, לא סיפור... הוא רק מעורר שאלה. האם יואב צדק בהפרה בוטה של פקודתו של דוד? או שמה, מי שצדק, זה דווקא החייל האלמוני שסרב להרוג את אבשלום בגלל פקודתו של דוד. יש כאן ממש עימות בחצי השני של הסיפור בין יואב לחייל פשוט. החייל הפשוט ממושמע, ויואב מפר את פקודת מלכו ברגל גסה. והשאלה היא, מי צדק? אז אפשר לעשות פה משאל דעת קהל, גם המפרשים לא מסכימים בעניין הזה, אבל זאת לא השאלה מה אתם חושבים ומה אני חושב, היא לא כל כך חשובה. השאלה היא, האם התנ"ך חושב? האם הסיפור הזה מכוון אותנו לשיפוט של הדמויות? הדמויות הן, אגב, איזה דמויות צריך לשפוט פה? את יואב, אמרנו, את החייל שעמד מולו והתווכח, ואת דוד עצמו. האם הסיפור מכוון אותנו באמצעים כאלה או אחרים לעמדה ערכית ביחס להתנהגויות שמסופרות? הסיפור הוא מלא מתח, מתח מוסרי, מתח ערכי, הוא מעלה כאן שאלות גדולות. והאם הסיפור מכוון אותנו לאיזה שיפוט של הדמויות? בזה, תראו כמה, אפשר היה עכשיו לנהל פה עד סוף השיעור דיון מה אתם חושבים, והנה השאלה היא מה הסיפור חושב. אז אם יש למישהו משהו לומר על הסיפור, אנחנו נשמח, לא על דעתו האישית. אף על פי שתמיד אנחנו נחשוד בעצמנו שאנחנו מנתחים את הסיפור על פי דעתנו האישית. אז בכל אופן צריך לנסות. כן, בכל רם.
כשאנחנו רואים בהצבה של דוד, אנחנו רואים
זה לא הסיפור הזה, ללכת לצבא של דוד, זה רחוק מאיתנו, אבל אתה אמרת דבר נכון, אבל זה לא, כשאתה קורא את הסיפור, אתה עוד לא מנחש מה יהיה בצבא של דוד בספר מלכים. אתה צריך לעבור לספר אחר כדי כן. מה הייתה?
כולם שמעו שהוא נתן את ההוראה.
ברור.
מדוע יש צורך לומר?
כדי שתבין את ההתנהגות של החייל.
נו. כאילו
ולהגיד שהחייל צודק. זה לא בא לגבות, זה בא להגיד שהחייל התנהג בגלל שהוא שמע את הפקודה המפורשת. זה לא אומר שהוא צודק. זה עובדה נכונה. החייל פעל על פי זה שהוא שמע את פקודת דוד. אבל השאלה אם הפקודה הייתה צודקת, ואם החייל פעל בצורה נכונה. כן, עוד אחד ואחרון ודי. נכון, יש משפט אחד שהוא חד משמעי, אנחנו נגיע אליו, זה כבר יהיה סוף הסיפור. אבל אני רוצה להתחיל את הסיפור מההתחלה. מה? כן, את חוזרת על דבריו, כנראה לא שמעת. אז נכון, המילים כי חסך יואב את העם שמופיעות לקראת סוף הסיפור, הן חשובות מאוד, נגיע אליהם עוד מעט. טענתי כדיללן, הסיפור לפי דעתי חד משמעי. נתחיל מאותו דו שיח ארוך בין דוד לאנשיו, ששאלתי מה טעם העריכות הזאת, כשאנשיו של דוד מנמקים מדוע דוד צריך להישאר. אמנם חשבנו בדוד שהוא רוצה להישאר, מאיזה סיבה? כדי לא להילחם באבשלום. זה אנושי, זה מובן, אבל אנשיו של דוד לא חושבים על הנימוק הזה. הם חושבים על נימוק צבאי. ומה הם אומרים לדוד? גורל המערכה תלוי בך, בראש שלך. אם אתה תיפגע, אין טעם לכל המערכה. הדברים האלה מאוד מאוד נכונים, והאדם מודרני לא מבין עד כמה הדברים האלה נכונים. אבל בתקופות הקדומות, לא רק בתקופת המקרא, עד העת החדשה. שוב אני אומר, אדם מודרני לא מבין את זה. אנשים יצאו למלחמות למען המלך. אדם שחי במדינה דמוקרטית לא מבין, לא תופס את זה. שאנשים היו מוכנים למסור את נפשם במהלך ההיסטוריה למען המלך. ואם המלך נפגע, מת, המלחמה איבדה את טעמה. אז אין על מה להילחם. ומכיוון שזאת הייתה התודעה של האנשים בתקופות הקדומות, הטקטיקה הצבאית חייבה מה? לנסות לפגוע קודם כל במלך. כמו בשחמט. שחמט, אגב, זה משחק עתיק יומין, שהגיע אלינו ממש, לא יודעים, אני לא חושב שיודעים, אבל זה משחק שמשקף את התודעה של אנשים בימי קדם. המלכה הרבה יותר חשובה מהמלך על הלוח, כידוע. אבל אם המלכה נפלה, ממשיכים את המשחק. אם המלך הפלגמט קצת בשחמט, אם הוא נופל, המשחק יסתיים. שח, מת. זה משקף את תודעתם של האנשים בימי קדם. עכשיו, לא צריך ללכת רחוק כדי לראות את זה. כשאחיתופל מציע לאבשלום בסיפור שלנו, סיפור מרד אבשלום, נא לדפדף, לפרק התחלת פרק י' ז', מה עצתו הטובה של אחיתופל? אתם יודעים שעצת אחיתופל, התנ"ך מכנה אותה עצה טובה. טובה למי? לאבשלום. בואו נקרא את עצת אחיתופל. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, אבחרנה 12,000 איש, ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה, ואבוא עליו, והוא יגע עורפי ידיים, ואחרדתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והיקיתי את המלך לבדו, ואשיבה כל העם אליך. כלומר, אני עכשיו עם 12,000 איש רודף אחרי דוד עוד הלילה, והורג רק את דוד. ואז כולם, כל אנשיו של דוד, יחברו אליו שלום, כי בלי דוד אין טעם למערכה. זה בדיוק מה שאנשיו של דוד אומרים לו כאן, אצלנו. עכשיו תדפדפו רגע למלכים א' פרק כף ב', הפרק האחרון במלכים א', בזריזות, שם מסופר על מלחמה של ארם בישראל, מלחמת רמות גלעד. והנה, מלכים א' פרק כף ב', אומר מלך ארם לאנשיו פקודה כזאת, פסוק למד א', ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו 32 למור, לא תלחמו את קטון ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. למה? כי אם מלך ישראל ימות, פתרנו את המלחמה, לא צריך לשפוך דמים מרובים. אז תחפשו את מלך ישראל ותהרגו רק אותו. ואכן, אחאב נהרג במלחמה הזאת, ומה התוצאה? פסוק למד ה', למד ו', ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש למור, איש אל עירו ואיש אל ארצו, במחנה ישראל. למה איש אל עירו ואיש אל ארצו? המלך מת, אין טעם להמשך המשחק. חוזרים הביתה. אז אנשיו של דוד צודקים במה שהם אומרים לו. אתה לא תצא איתנו למלחמה, כי אחרת אם תיפגע, אז אין טעם לכל המלחמה הזאת. מה התשקיף, התשליל, תמונת הראי של הדברים האלה של אנשיו של דוד? אבשלום כן יוצא למערכה. תהרגו רק את אבשלום. תחסכו בדמים. תאתרו את אבשלום ותהרגו אותו, וכך תיפטר מהבעיה. זאת בעצם הייתה צריכה להיות הפקודה של דוד. לא נהיה כל כך אכזריים. שדוד ייתן פקודה מפורשת, חפשו את אבשלום ותהרגו אותו, אי אפשר לדרוש את זה מאב. אבל הפקודה שדוד נותן למעשה, היא פקודה הפוכה. לאט לי לנער לאבשלום. נער, כינוי חיבה. הוא שולח אותם להילחם, לשפוך את דמם, למסור את נפשם למענו, ונותן לאויב שמולו חסינות. משל משחק שחמט, שבו צד אחד מקבל על עצמו להילחם בצד השני, אבל לא להתקיף את השח. איזה מין משחק זה? כלומר, הכתוב מראה פה סתירה הגיונית מדהימה בין הפקודה, לא הפקודה, בין הדרישה של אנשיו של דוד מדוד לא לצאת למלחמה, כי ראשו חשוב וראשו עלול להיפגע ואז אין טעם למלחמה הזאת, ודוד מקבל את דבריהם, ומה הוא אומר להם? אם פסוק ד' אשר ייטב בעיניכם אעשה, ומה טוב בעיניהם? שדוד יישאר כדי שהוא לא ייפגע מטעמים צבאיים. ואז הוא שולח את אנשיו למות למענו, ואומר להם, אבל באבשלום, שורש הרע, המלך המורד, שבלעדיו אין טעם לכל המלחמה הזאת. אל תיגעו בו לרעה, אל תהרגו לי אותו. הוא נער, לאט לי לנער לאבשלום. בואו נאמר את הדברים בגלוי. מעטות הפקודות הבלתי חוקיות בעליל שניתנו במלחמות ישראל כמו הפקודה הזאת. אי אפשר לשלוח אנשים למלחמה ולהגיד להם את שורש הרע בו אל תיגעו. כשאם יצליחו לפגוע באבשלום, המלחמה הזאת תסתיים בין רגע ותתמעט שפיכות הדמים. זאת מלחמת אחים. אז אנחנו לא דורשים מדוד להגיד את הפקודה הזאת, אני חוזר ואומר, אבל גם אי אפשר לתת פקודה הפוכה. עם איזה רוח לחימה אתה שולח את אנשיך? אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים למחצית השנייה של הסיפור, וקוראים על הדו-שיח הארוך להפליא בין אותו חייל פשוט לבין יואב. מה בא הדו-שיח זה ללמדנו? הרי אפשר היה לקצר את החלק השני, את הפסקה הזאת, פסקה מספר 3, ולהגיד שאבשלום נקרא לפני אנשי דוד, ובא חייל אל יואב ואמר לו, ראיתי את אבשלום תלוי על העץ, ויואב הלך והרג את אבשלום. מה צריך את כל הוויכוח הזה הארוך בפסקה מספר 3? נו, מה אתם אומרים? מה? זה לא ויכוח בין יואב לדוד. זה לא, האיש הזה לא מייצג את דוד, ממש לא. את מה מייצג האיש הזה? את הבלבול המוסרי והצבאי שדוד הביא על אנשיו. תראו, האם האיש הזה אומר, אסור לפגוע באבשלום, כי אבשלום צריך להישאר בחיים, זה. מה הוא, למה הוא בעצם לא הורג את אבשלום? מה המניע שלו? מה המניע שלו? פחד. אתה שולח אנשים לקרב, לסכן את חייהם, וקושר להם את הידיים, לא לעשות את הפעולה הנכונה, כי הם יישפטו על המעשים. אנחנו מכירים את הדברים האלה לצערנו הרב. אנשים נמנעים מלהגן על חייהם, מפחד המערכת המשפטית שעומדת מאחוריהם ונושפת בגבם. בוודאי שהוא מבין. בוודאי, האנשים הפשוטים, אני הקדמתי את זה, אנשים יצאו להילחם למען המלך, גם אנשי דוד וגם אנשי אבשלום, ולכן הריגת המלך הייתה מסיימת את המלחמה. כל חייל פשוט יודע את זה. והנה, הוא לא אומר שאין לו שום טעם אמיתי למה להרוג את אבשלום, הטעם שלו הוא הייתה פקודה של המלך. ואם אני אעשה שקר בנפשי ואעבור על הפקודה של המלך, אז אני אשלם את המחיר. המלך ידע את זה, ישפוט אותי, ואתה תקריב אותי. לא מאמין לך יואב, אתה תעמוד מנגד. איזה בלבול מוסרי ומבצעי נכנסו פה חייליו של דוד בעקבות הפקודה הבלתי אפשרית לאט לי לנער לאבשלום. התנ"ך מציג, הסיפור מציג בעריכות את הדו-שיח הזה כדי להראות לנו את הבלבול. אנשים יוצאים למלחמה, אבל את המעשה הנכון הם לא מוכנים לעשות, את המעשה הכי נכון שצריך לעשות הם לא מוכנים, בגלל הפקודה של דוד, ולא מפני שהם מבינים את הפקודה הזאת. מי יכול להבין אותה? אלא מפני שהם מפחדים מה יהיה אם הם יעברו על הפקודה. איזה מין דבר זה? והחוצפה שהוא מתחצף ליואב, יואב הוא הרמטכ"ל. תחשבו על חייל שמדבר בכזאת חוצפה אל מפקד הצבא. איך הוא מרשה לעצמו את זה? איך? יש מאחוריו פקודה עוד יותר גבוהה של המלך. יואב לא יכול לעשות לו כלום. הוא משקף את המשמעת, את הציות העיוור, לפקודה כמעט הייתי אומר המושחתת של דוד. אז הוא יכול להתחצף גם ליואב. יואב ידיו כבולות והוא לא יכול לתת לו פקודה. כי הפקודה של יואב לעשות את המעשה הנכון תסתור את הפקודה של המלך, וזה מה שהוא אומר לו. ברור שיואב רוצה שהאיש הזה יהרוג את, האיש האלמוני הזה יהרוג את אבשלום. למה יואב רוצה שדווקא הוא יעשה את זה? כי זה יפתור בעיות מדיניות חמורות בחלונות הגבוהים. באמת, אם איש פשוט היה מפר את הפקודה של דוד, זה היה פתרון אידיאלי. אבל האנשים הפשוטים מבולבלים. רק אדם אחד רואה נכוחה את מה שצריך לעשות, וזה יואב. אבל הוא יודע שאם הוא יעשה את זה במו ידיו, הוא ישלם על זה מחיר. וזה לא יהיה לטובת עם ישראל, וזה לא יהיה לטובתו של דוד. ולכן הוא בהחלט מעדיף, ובצדק הוא מעדיף, שאת העבודה הזאת יעשה חייל פשוט. אבל החייל הפשוט לא מוכן. ואז יואב אפילו מציע לו שוחד. תראו לאיזה ירידה מוסרית דוד דרדר את צבאו. ששר הצבא צריך לשחד חייל פשוט לעשות את המעשה האלמנטרי. אבל החייל לא מוכן, השוחד לא יעבר אותו. כי הוא יודע שמה יעזור לו הכסף אם בסוף דוד יצווה להרוג אותו, יצווה לא יודע מה. לכן הוא לא מוכן. ואז יואב מתעשת ואומר, אין טעם להמשיך להתחנן, הולך והורג במו ידיו את אבשלום, ומצווה על נעריו למוטט את אבשלום, פירושו לוודא הריגה או להשלים את מעשה הריגה, כי הפעולה שיואב עשה לא הספיקה כדי להרוג את אבשלום. שמה היו? תקשיב, למה לפצוע? בואו, גם לפצוע זה דבר קשה. לקחת אותו בשבי. כן. זה ללא ספק מחשבה מודרנית ולא צודקת. למה לא צודקת? כי כל זמן שמורסי חי בבית הכלא במצרים, יש מוטיבציה לאנשיו להילחם למענו. לא, מובארק זה לא, זה סיפור אחר. הוא לא נבחר בצורה דמוקרטית. אבל מורסי נבחר... למורסי יש באמת המון. כל זמן שהמנהיג חי, אפילו אם הוא בשבוי, להפך, לפעמים זה רק מגדיל את המוטיבציה כדי לשחרר אותו. רק מותו של המנהיג מחסל את המלחמה בבת אחת. ואת זה יואב הבין. עכשיו באה פסקה מספר 4, והיא מסיימת את המלחמה בתקיעת שופר, שהיא סימן לסיום המלחמה, והתקע יואב בשופר, וישוב העם מרדוף אחרי ישראל. מי זה העם ומי זה ישראל? העם זה העם של דוד, ישראל זה אנשיו של אבשלום. כלומר, הם היו, ידם הייתה על העליונה. ואז המרדף אחרי צבא ישראל נפסק. וכאן באה לשון הכתוב, למי שעוד מפקפק בכל הניתוח שלי את הסיפור, באה לשון מפורשת של הכתוב, 4 מילים, כי חסך יואב את העם. חסך מה? חסך מהמשך המלחמה, חסך את שפיכות הדמים. איזה עם הוא חסך? עם ישראל כולו, את שני הצדדים. הוא חסך את אנשיו לרדוף אחרי אנשי אבשלום, וחסך את המשך שפיכות הדמים משני הצדדים. והכתוב אומר שהוא עשה את המעשה הנכון. כי רק הריגת אבשלום היא שמאפשרת לתקוע בשופר ולהגיד, אין טעם להמשך המלחמה. וזו מלחמת אחים. כי חסך יואב את העם. הכתוב עצמו מצדיק את המעשה. לא רק שהכתוב מצדיק את המעשה, אלא הוא מספר לך בחדווה כמעט על סופו של אבשלום, על המוות הבזוי שלו, הן כשהוא נתלה באופן מצחיק בשערותיו באלה, והן כשהוא מושלח אל בור גדול ומכוסה בגל אבנים, והן כשהוא מוסיף את ההערה החותמת את הסיפור שהמצבת שאבשלום הקים לעצמו בחייו, נשארה מיותמת עד היום הזה, כי אבשלום לא קבור תחתיה. אני מקווה ששכנעתי אתכם. תראו, לא כולם קוראים ככה את הסיפור. פרשנים, גם ישנים וגם חדשים, קוראים את הסיפור הזה כסיפור ביקורת על יואב, תוך שהם מתעלמים לא רק מהמבנה הכללי של הסיפור ומהרעיונות, אלא מתעלמים מהחיווי המפורש, כי חסך יואב את העם. ביחס למבנה הסיפור, אז כפי שאתם רואים, פסקה אחת, שתי המחציות מקבילות זו לזו בהקבלה ישרה, הפסקה השלישית מקבילה לפסקה הראשונה, לא רק מבחינת האורך של שתיהן, אלא מכיוון שכל מה שמסופר בפסקה השלישית על הוויכוח בין יואב לבין אותו חייל פשוט, וגם המעשה של יואב שהרג את אבשלום, הכל נובע ממה? מהפקודה של דוד שאיתה הוא נפרד מאנשיו, ואמר להם לאט לי לנער לאבשלום. האיש, החייל גם חוזר על הפקודה של דוד, הוא מצטט אותה. ופסקה 4 הקצרה, מקבילה לפסקה 2 הקצרה, מכיוון שבשתי הפסקאות האלה מסופר על המלחמה. על המלחמה ביער, בפסקה 2, ועל הפסקת המלחמה בפסקה 4, על ידי תקיעת השופר. אבל אי אפשר היה לתקוע בשופר ולסיים את המלחמה ללא הריגת אבשלום. והריגת אבשלום נעשתה על ידי יואב במודע. הוא שמע את הפקודה של דוד, הוא שמע את הציטוט של הפקודה, הוא ראה את החייל המסרב, המבולבל, ולקח על עצמו אחריות לעשות את המעשה כפוי הטובה, להרוג את בנו של מלכו, להפר את פקודת מלכו. הוא שר הצבא, הפר בפרהסיה את הפקודה של מלכו, וטוב עשה, וכראוי הוא פעל. זה לפי דעתי מה שכתוב פה בסיפור, וזה מעביר אותנו לסיפור הבא. עכשיו, היחידה הסיפורית הבאה היא הבשורה לדוד. אולי נגיד משהו על המילה בשורה. המילה, שם העצם בשורה מופיע בתנ"ך 6 פעמים. מתוכן כמה בסיפור שלנו? 4. ובכל שאר התנ"ך המילה בשורה מופיעה רק עוד פעמיים. הייתם מאמינים? אבל גם השם, השורש בית סמך סין, לא, בית סין ריש מופיע כפועל, עוד כך וכך פעמים, סך הכל השורש הזה מופיע כשם עצם או כפועל 30 פעם בתנ"ך, 9 פעמים אצלנו בסיפור, כמילה מאוד בולטת. עכשיו, מה זה בשורה בתנ"ך? בדיקה של 30 הפעם שזה מופיע בתנ"ך, מגלה ש-29 פעמים זה בשורה טובה. ורק פעם אחת בספר שמואל א' פרק ד' על הפליט שבא ממלחמת שילה, המלחמה באבן העזר לבשר לאלי, זה הפעם היחידה בתנ"ך שהמילה מבשר מתייחסת לאדם שמבשר בשורה רעה. מוזר. כלומר, מה מוזר? היחס, הפרופורציה. אני חושב שרשאים אנחנו להסיק מסקנה מהסטטיסטיקה הזאת, שבשורה היא תמיד בשורה טובה. המשמעות של המילה בשורה או לבשר זה תמיד לטובה. לא, אני רק מדבר על ההיבט הלשוני עכשיו, לא על ההיבט עכשיו בואו נקרא. מה הבעיה? דוד לא יצא עם הכוחות הלוחמים, הוא נשאר במחניים. צריך להעביר לו את הידיעות. מה קרה? ואחימץ בן צדוק אמר, אתם זוכרים איזה אחימץ? אחימץ בן צדוק, צדוק הוא הכהן הגדול, אחימץ בנו היה המרגל של דוד במרד אבשלום, העביר לו ידיעות ממה שקורה בירושלים, נאמר, הוא מהמשפחה הלוחמת. כלומר, ואחימץ בן צדוק אמר, ערוץ ענה והבשרה את המלך, כי שפטו אדוני מיד אויביו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה. ובישרתה ביום אחר. והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. ויאמר יואב לקושי, קושי, עבד, לך הגד למלך אשר ראית, וישתחו קושי ליואב, וירוץ. ויוסף עוד אחימץ בן צדוק, ויאמר אל יואב, והיא מה, ערוץ ענה גם אני אחרי הקושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני? ולך אין בשורה מוצאת. והיא מערוץ. ויאמר יואב, סליחה, והיא מערוץ. ויאמר לו, רוץ. מה אני יכול לעצור אותך? רוץ. וירוץ אחימץ דרך הכיכר, ויעבור את הקושי. טוב. מה הפסקה הזאת באה ללמד אותנו? גם פה אתם שמים לב לאותה תופעה שחוזרת, מה? דיאלוג ארוך על עניין מאוד מאוד שולי. מה זה משנה מי ירוץ ומי יבשר עם החימץ או הקושי, ומה הוויכוח הזה, ויכוח שאין לו סוף? מה זה בא ללמדנו? כן. זה בא ללמדנו שהחייל הפשוט, אחימץ, הוא לא חייל פשוט, הוא מהמשפחה הלוחמת, אמרתי כבר. הוא לא מבין את מורכבות המצב. לדידו, יש לו בשורה טובה, והוא רוצה להיות הזכאי בהבאת הבשורה הטובה לדוד. מי מבין את מורכבות המצב? זה חשוב מאוד מאוד. דווקא יואב, איש צבא קשוח מקצועי, שהרושם המתקבל מכל סיפורי ספר שמואל, ששפיכות דמים קלה בעיניו, והוא רומס חיי אדם בעקבו, ולא לא, 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 לא עושה חשבון לאיש, מתגלה לפנינו פה כרגיש, גם כלפי אחימץ, שהוא מנסה למנוע אותו פעם אחר פעם מלבשר את הבשורה לדוד, הוא מכנה אותו ברכות, איך? בני, אבל עיקר הדבר שמתגלה לנו כאן, שיואב, שהרג את אבשלום, מבין לנפשו של דוד, ואומר לדוד זאת לא תהיה בשורה טובה, כי על כן בן המלך מת. הוא הרג אותו אגב. ולכן הוא אומר, זה לא תהיה בשורה טובה לדוד. כאן מתגלה יואב כאדם רגיש, כאדם שמבין לליבו של דוד ומבין את מצבו הנפשי של דוד, ומנסה למנוע ממקורבו אחימץ להיות זה שיבשר את הבשורה שמבחינתו של דוד היא כל כך פרובלמטית. זה מאוד חשוב להבנת דמותו של יואב, גם כלפי העבר וגם כלפי העתיד. כלפי העבר, נו, כלפי הסיפור הקודם, כשיואב הרג את אבשלום, הוא עשה את מה שצריך מבחינה צבאית. ולכן אומרים פרשנים, יואב איש הצבא המקצועי, לא מעניין אותו שום דבר, רק טובת העם וטובת המדינה וטובת הממלכה. לכן הוא הרג את אבשלום. אבל מתגלה שהוא מודע למשמעות של מעשיו מבחינה נפשית ביחס לדוד. הוא מבין איך דוד יקבל את זה. הוא מבין שהוא מסתבך עם דוד. זה נותן למעשה שלו גדולה. זה נותן למעשה שלו ערך רב יותר. וכאן הוא מתגלה לנו במלוא אנושיותו, במלוא רגישותו, כשהוא מבין מה הוא עולל לדוד. פסקה מספר 2 במחצית הראשונה של הסיפור הבא שאנחנו נמצאים בו, מעבירה את נקודת התצפית מיואב ואחימץ אל דוד. ודוד יושב בין שני השערים. שני השערים של איזה עיר? מחניים. עשו שני שערים כדי להקשות על האויב לפרוץ לתוך העיר. וילך הצופה אל גג השער אל החומה, וישא את עיניו, וירא והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ויאמר המלך, אם לבדו בשורה בפיו, וילך הלוך וקרב. אנחנו צריכים להבין, מה זה בשורה בפיו קודם כל, לפי מה שדיברנו? בשורה טובה. כי בשורה זה בשורה טובה. ולמה אם לבדו בשורה בפיו? כי העם לא נס. אם היה מפלה בשדה המערכה, היו המון אנשים באים לברוח אל תוך חומות העיר. אם רץ אחד לבדו, סימן שבשורה טובה בפיו. צודק או לא צודק? צודק. אז מהי הבשורה הטובה שדוד מצפה לה? שניצחו בשדה הקרב. זה באמת מה שאחימץ הולך להגיד. כלומר, ממש, טוב, בואו נמשיך ונקרא. וירא הצופה איש אחר רץ. ויקרא הצופה אל השוער ויאמר, הנה איש רץ לבדו. שוב דוד מפעיל את זה, למרות כשכבר שניים זה כבר מצב מורכב. ויאמר המלך, גם זה מבשר. שמה פירושו גם זה מבשר? בשורה טובה. למה? כי גם הוא לבדו. אין פה איזה מגפה שכל העם נשים. שלחו רץ אחד ועוד רץ אחד. למה צריך לשלוח שניים? לא ברור. הלאה, ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחימץ בן צדוק. ויאמר המלך, איש טוב זה, ואל בשורה טובה יבוא. האירוניה שדוד צודק. הוא איש טוב, והוא בא לבשר בשורה טובה, וגם הקושי בא לבשר בשורה טובה, וזה שהם לבדם זה באמת סימן שיש בשורה טובה, הכל צודק. כל כך צודק שאנחנו אומרים, אולי יואב טעה בהערכתו של דוד. מה יואב אמר? לא איש בשורה אתה, למה? כי על כן בן המלך מת. אבל דוד נראה שמה שמטריד אותו, לפי השיקול איש לבדו, בשורה בפיו, מה מטריד אותו? מי ניצח במערכה? אז גורלו של אבשלום לא מטריד אותו. מטריד אותו מי ניצח? האם הייתה מפלה או ניצחון? אז יואב לא צדק בהערכה שלו את דוד. שמחו על יואב. אז המחצית הזאת כוללת שתי פסקאות. פסקה אחת על שליחת המבשר לדוד, ופסקה שנייה על הציפייה המתוחה של דוד לבאו של המבשר. למה דוד? אתם מרגישים את המתיחות בפסקה 2, או שאני צריך להרחיב? המתיחות מורגשת. דוד יושב וכוסס את ציפורניו, ומנסה לפרש הכל לטובה. ואז, בציר המרכזי של הסיפור שמצולם למטה, מופיעים השליחים, מופיעים המבשרים. ויקרא אחימץ ויאמר אל המלך, שלום! וישתחו למלך לפיו ארצה, ויאמר, ברוך אדוני אלוהיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. זה הבשורה הטובה שדוד ציפה לה, נכון? אבל אז המרצע יוצא מן השק. ויאמר המלך, שלום לנער לאבשלום! ובבת אחת אחימץ מבין כמה יואב צדק. דוד בכלל לא מעניין אותו. אם ניצחו או לא ניצחו, מי ניצח, מעניין אותו רק דבר אחד. האם שלום לנער לאבשלום? זה מה שמעניין, לנער לאבשלום. בבת אחת הוא מבין את הטעות שהוא עשה. איך הוא עכשיו, הוא הסתבך. הרי הזהירו אותו, צריך לומר. יואב הזהיר אותו, הוא לא האמין ליואב. כי הוא אדם פשוט, חייל פשוט. הוא מעריך את דוד כמו שצריך להעריך מלך. לא מבין את התסבוכת. ואז אחימץ משתחרר מהמלכודת בגמגום מפואר. ויאמר אחימץ, ראיתי המון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדיך ולא ידעתי מה. מה הוא אמר? הוא אמר, לא יודע. על השאלה מה עם הנער אבשלום, לא, אין לי תשובה. אבל הוא אומר את זה בכזה גמגום שדוד ויאמר המלך, סוב התייצב כה, ויסוב ויעמוד. והנה הקושי בא. ויאמר הקושי, יתבשר אדוני המלך כי שפתך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הקושי, השלום לנער לאבשלום. הקושי לא עבר הכנה אצל יואב. אני מזכיר לכם, הוא נשלח כדי שהוא יעשה את שלו ויוכל אחר כך ללכת כמו בשייקספיר. ויאמר הקושי, יוך הנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. הלוואי שגורלם של כל האויבים שלך, דוד, יהיה כגורלו של הנער אבשלום. זאת תשובה. כאן דוד של פסקה 2 מתגלה כאשליה. דוד של פסקה 2 שמחכה לבשורה טובה, ומבחינתו מהי בשורה טובה? שאנשיו ניצחו. זה רק כלפי חוץ. ברגע שהמבשרים הגיעו, דוד הופך להיות אבא שכל מעייניו נתונים לבנו האהוב אבשלום, ולא מעניין אותו גורל המערכה, ופשוט בגסות הוא דוחה את השליחים, לא מעניין אותי, אבשלום, שלום לנער אבשלום או לא? ואז הוא שומע את התשובה האמיתית, ומגיעה פסקה 3. וירגז המלך, ויעל על עליית השער ויבק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום! בני, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום, בני, בני. הוא עולה אל עליית השער, הוא היה בין השערים, אני מזכיר לכם, כשקיבל את שני הרצים. עכשיו הוא יכול לעלות אל עליית השער ולבכות, להתבודד שם באבלו ולזעוק את זעקותיו הנוראות. ויוגד ליואב, שנמצא עדיין בשדה המערכה, הנה המלך בוכה והתאבל עליו שלום. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא למור, נעצב המלך על בנו. והתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני, בני. כבר שמענו, למה חוזרים על הקינה הנוראה הזאת גם פה? א', כדי להגיד לך שדוד ממשיך בזעקות השבר הללו ללא הרף. ב', הפסוק הקודם לפסוק ה' היה פסוק ד', והתגנב העם ביום ההוא כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה, והכתוב כאילו רוצה להגיד לך מה הייתה קבלת הפנים שהייתה להם בכניסתם בשערי העיר. לא רק שהם שמעו עוד בשדה המערכה שהמלך נעצב על בנו, והם מתגנבים אל העיר כאילו הם הפסידו במלחמה, אלא שכשהם נכנסים בשערי העיר, מה הם שומעים? קינה על מות האויב. של מי? של המלך שלמענו הם סיכנו את חייהם והיו מוכנים להרוג ולהרג. במקום לקבל את פניהם בתודה, במקום לקבל את פניהם בהכרת הטוב, המלך מקבל את פניהם בקינת אבל על האויב שאותו הם יצאו להכריע. השיאים הרגשיים של הסיפור הזה עוד לא נגמרו. הם פשוט מתרוממים דרגה אחרי דרגה. פסקה רביעית. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך ונפש נשיך ונפש פילגשיך, לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים. כי ידעתי היום, כי לו אבשלום חי, וכולנו מתים, וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. באמת הוא צודק. הוא מסתמך על דברי דוד המפורשים. מה דוד אמר? מי ייתן מותי אני תחתיך? מסביר אברבנאל, במלחמות, צד אחד מנצח וצד אחד מפסיד. מכיוון שדוד אומר, חבל שניצחתי, והוא אומר, מי ייתן מותי אני תחתיך? אז בעצם הוא אומר, הלוואי שהייתי מפסיד. זה מה שבדיוק יואב אומר לו. לו אבשלום חי וכולנו מתים, אז ישר בעיניך. ואתה, קום צא ודבר על לב עבדיך. כי ואדוני נשבעתי, כי אינך יוצא, אם אינך יוצא, אם ילין איש איתך הלילה. וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. ולדוד היו הרבה רעות מנעוריו עד עתה. אבל מה שיקרה עכשיו, אומר לו יואב, יהיה גרוע עם כל מה שקרה. למה? הניצחון בשדה הקרב איננו מחזיר את דוד למלכותו. עוד הרבה דרך על דוד לעבור כדי לחזור לירושלים ולהיות מלך. אומר לו יואב, קבלת הפנים שעשית לאנשיך, היא לא תחזיק מעמד. זה אי אפשר. הדבר הזה לא ייתכן. אתה תעזב על ידי אנשיך. ואם אתה תעזב על ידי אנשיך, תישאר לבד, הצרות שיפקדו אותך, כל מה שעבר עליך עד היום איננו דומה למה שיעבור עליך מכאן ואילך. ויקום המלך, וישב בשער, ולכל העם הגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער. ויבוא כל העם לפני המלך. האם המלך עשה את מה שיואב אמר לו? כן או לא? קצת כן וקצת לא. יואב דרש ממנו לא רק לקבל את פני אנשיו, אלא לדבר על ליבם, לנחם אותם. את זה דוד לא היה מסוגל לעשות. לדבר בכלל הוא לא היה מסוגל. אבל לקבל את פני אנשיו, את זה הוא כן עשה. וישראל נס איש לאוהליו, שזה פיזור דמויות, אבל פיזור הדמויות פה נראה שלא במקום. מדוע? כבר קראנו את הפסוק הזה בסוף הפרק, בסוף הסיפור הקודם. סימנתי, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. למה צריך לחזור על זה? הכתוב אומר לך, המלחמה לא הסתיימה באמת עד שדוד התעשת וישב לקבל את אנשיו הנחלמים במחווה של תודה. עד אז המלחמה לא הסתיימה. כי למלחמה הזאת שתי מערכות. מערכה צבאית בסיפור הראשון, ומערכה נפשית בתוך נפשו של דוד בסיפור השני. ואם הניצחון הצבאי גרם אמנם לכל ישראל נסו איש לא עליו, אבל עדיין לא הסתיימה המערכה. עד שהמערכה הפנימית בנפשו של דוד לא תסתיים, אין ערך לניצחון הצבאי. ולכן הכתוב חותם פעם שנייה, וישראל נס איש לאוהליו. טוב, כאן השאלה שעומדת לפנינו היא, מי צדק? גם פה. האם יואב צדק? מעולם שר צבא, עד העידן המודרני של הדמוקרטיה, מעולם בעידן המלוכני לא עמד שר צבא ודיבר ככה אל מלכו. הדברים של יואב קשים כגידים. הוא פוקד על דוד. הוא צועק עליו. הוא נותן לו פקודות מה עליו לעשות. מאיים עליו. האם התנהגותו זאת של יואב היא מידע על אדם נכה רגשית? על אדם שרגשות אבל של אב על בנו לא מדברים אליו כלל? שהוא כולו חשבון פוליטי, חשבון צבאי, כולו חשבונות, ואין בו שום טיפת רגישות אנושית, כמו שמאשימים אותו פרשנים רבים. כבר הקדימה פסקה אחת והראתה לנו שיואב מבין היטב את נפשו של דוד. ויודע בעצמו שלא בשורה טובה היא לדוד בשורת הניצחון, כי על כן בן המלך מת, ולכן הוא מנסה למנוע את מרוצתו של אחימעץ. אבל יואב יודע שחייבים כאן לשים את דוד במקום, כי דוד נמצא במצב נפשי שיגרום להתפרקות טוטלית של המסגרת. יואב, לאורך כל הסיפורים הללו, שני הסיפורים הללו, לוקח על כתפיו את האחריות לעשות את המעשה הנכון. הוא כפוי הטובה להרוג את אבשלום, הוא נוטל על עצמו. אחרי שהוא הרג את אבשלום, מה מתבקש היה שהוא יעשה? ייעלם, יתחבא, זהו, עכשיו שיסתדרו בלעדיי. לא! הוא לוקח על עצמו את האחריות להודיע לדוד את מה שקרה. את מי הוא שולח? את הקושי. ואף לאחר שדוד מסתגר באבלו ופועל בצורה כזאת, יואב לוקח על עצמו את האחריות להוציא את דוד ממצבו ולהחזיר אותו למסלול של מלך. למרות שהוא זה שהרג את אבשלום, ולכן בעצם היה מתבקש, הוא יגיד, די, שיסתדרו בלעדיי, אני כבר עשיתי את שלי. לא, עד הסוף הוא לוקח, והוא יודע שהוא ישלם את המחיר. המחיר לא כתוב פה בדף, אבל אתם צריכים לדעת את זה מהמשך. מה המחיר שהוא משלם? דוד מדיח אותו מלהיות שר צבא. הוא יודע שהוא ישלם את המחיר, אבל הוא יודע שהוא חייב לעשות את המעשה הנכון. הוא צדק. הוא צדק בהתנהגותו מהחל ועד כלה. והראיה, מי מצדיק אותו בעצם? דוד עצמו. דוד עצמו. דוד לא גוער בו ואומר, אל תתערב, לך מפה, עזוב אותי לנפשי. דוד מבין עד כמה דברי יואב צודקים ומתנהג כמעט כפי שיואב ציווה עליו, ככל יכולתו. מפסיק את הבכי, מפסיק את הזעקות, יושב ומקבל את פני העם מתוך הבנה שהוא חייב לגבור על רגשותיו ולעשות את המעשה הנכון כמלך. נורא קשה להיות שיפוטי בפרק הזה. בפרק הקודם היה לנו יותר קל. בפרק הזה, מי יעמוד מול צערו התהומי של דוד? מי יעמוד מול האבל של אב על בנו ויצדיק את יואב בהתנהגותו הבוטה, הקשה, כלפי דוד? בכל זאת, נאמר מילה. חז"ל אומרים במסכת בבא בתרא, רבא אומר את זה, אין אדם נתפס בשעת צערו. כלומר, אין אפשרות לדון אדם על התנהגותו בשעת צערו, גם אם הוא עושה מעשים שבנסיבות אחרות לא היו מתקבלים על הדעת. לכן קשה לבוא בביקורת אל דוד שמתאבל על בנו האהוב. בכל אופן אנחנו רוצים לשאול, במה זכה אבשלום לאהבתו של דוד? האם בזאת שרצח את בנו הבכור, את אמנון? האם בזאת ששיקר ורימה את אביו פעם אחר פעם והשתמש בו למעשיו השפלים? האם בכך שהשחיר את דמותו של דוד בעיני העם בפרק ט"ו כהכנות למרד? האם בכך שמרד בו ומוטט את שלטונו והפך את דוד לבורח על נפשו? האם בכך שהיה מוכן להרוג את אביו? האם בכך שהביא על ישראל מלחמת אחים ושפיכות דמים מיותרת? או אולי בזה שהוא שכב עם פלגשי אביו על הגג לעיני כל ישראל? כל זה מצדיק את אהבתו של אבשלום. גם המילים שדוד אמר, מי ייתן מותי אני תחתיך היום, דורשות קצת ברור. דוד יכול היה למות ולתת לאבשלום לחיות. כל סיפור מרד אבשלום הוא עושה ההפך. כשהגיע אליו הבשורה למרד, הוא אומר לאנשיו, מהרו, צאו מן העיר, כי אם נשאר ונתעכב, אבשלום יהרוג את כולנו, אתכם ואותי. נו, אז מה הבעיה? שיגיד לכולם לברוח, והוא יישאר, ואבשלום יהרוג אותו, ויהיה מלך, ואז יתקיים המשפט, מי ייתן מותי אני תחתיך? למה דוד ברח? למה התכונן למלחמה באבשלום? למה הכין את... מה פשר המשפט הזה, מי ייתן מותי אני תחתיך? אתם יודעים מה? אפשר היה אפילו להשאיר את שניהם בחיים. דוד יברח למדינה שכנה ויבקש מקלט, וייתן לאבשלום להיות מלך, ושניהם יהיו בחיים. למה הוא לא עשה את זה? אם הוא כל כך אוהב את אבשלום ויודע שמלחמה באבשלום פירושה שאבשלום ימות, למה הוא הלך למהלך הזה? מה התשובה? התשובה היא ברורה לגמרי. אחריות כלפי עם ישראל. להשאיר, להפקיר את הממלכה בידי אבשלום המושחת, זה מעילה באחריות של דוד כלפי עמו כמלך. אז מה פשר המשפט הזה, מי ייתן מותי אני תחתיך? מה פשר הכניעה הטוטלית לרגש האבהות לאדם כל כך מושחת שאין כמעט בתנ"ך יותר מושחתים ממנו מאשר אבשלום? אבל מי יכול לשפוט לב אוהב של אבא? מי יכול לדון ולשפוט את אהבתו של דוד? אולי דווקא בגלל שחיתותו הזאת של אבשלום, דוד אהב אותו יותר מאשר את שאר בניו. אינני יודע. אבל דבר אחד אני יודע. ממלכת ישראל, עם ישראל, עמדו באחת משעות השפל החמורות ביותר שלהם בפרק הזה. זאת המלוכה, זה פרצופה. אולי כדאי לחזור לתקופת השופטים.